קראנו השבת את פרשת תצווה, פרשת זכור. משנכנס אדר מרבים בשמחה. כבר אמרתי, משנכנס אדר מרבים בשמחה, כשם שאומרת הגמרא, כשם שמנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. כשם כמו שכאן ממעטים, כך כאן מרבים. אבל חז"ל אמרו לנו, איך ממעטים בשמחה? משנכנס אב, נתנו לנו הדרכה. לא בונים נטייה של שמחה, לא נושאים נשים, לא עושים משא ומתן. ממעטים בשמחה. הם הסבירו לנו את הפרטים איך ממעטים בשמחה. ומשנכנס אדר, לא אמרו לנו חכמים איך מרבים בשמחה. וכבר אמרתי כבר פעם שכל רב יודע את זה, שמגיעים שלושת השבועות, מתחילים שאלות. מותר לקנות בגדים, מותר ללכת לים, מותר לראות סרטים טובים, כן, כמובן. בגן מותר לנגן לילדים הקטנים, בפעוטון מותר לנגן, האם מותר לעשות טיול לירושלים, האם זה גם כן לא רצוי, והמון המון שאלות. ממש אחת הזמנים שיש הרבה שאלות, מי שמתחתן אחרי תשעה באב, האם יכול לקנות בגדים לחתונה, לא הספיק לקנות מקודם. מי שנכנס אדר, אף אחד לא בא, אף אחד לא שואל, איך מרבים בשמחה. כתוב כשם שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה, צריך להגיד לנו איך, וחכמים לא אמרו לנו איך, וזה לא כל כך פשוט. הגמרא במסכת שבת אומרת שרצו לגנוז את ספר קהלת. למה רצו לגנוז את ספר קהלת? כי יש שם דברים שסותרים זה את זה. מה אחד הדברים שסותרים זה את זה? כתוב מצד אחד, משבח אני את השמחה, ומצד שני כתוב, לשמחה מה זו עושה? או שצריך, יש מקום לשמחה, או שאין מקום לשמחה. וזו סתירה קשה מאוד מאוד. כי זה לא שאלה פרטית, אלא זה שאלה של התייחסות לחיים. כך מסביר הרב. האם נסתכל על החיים באופן אופטימי, בשמחה, לראות את הטוב, לראות את החיוב, לזרום בשמחה עם החיים, לראות את המעלות שיש בעולם, או להיות רציני, לדעת שהעולם הזה הוא מלא קשיים, מלא התמודדויות, האדם צריך כל הזמן להיות במתח, ולא ליפול, לא להיכשל, ולא להיות עם המון ביקורת שלא חס וחלילה יתאה בדרכו. איך צריך להניג את החיים? האם הפסוק אומר לשמחה מה זו עושה? מה זה השמחה? צריך רצינות, כובד ראש, אחריות. החיים בעולם הזה לא פשוטים. או להסתכל באופן חיובי. רצו לגנוז את ספר קהלת, כי זו שאלה מאוד כללית, ויש בה סתירה. אומר הרב שרצו לגנוז את ספר קהלת, אין הכוונה שלבטל אותו מכל וכל, אי אפשר לוותר לדברי קהלת בן דוד, אלא כל מה שרצו זה לגנוז לימים, לעתיד לבוא, שיהיה יותר הבנה, יותר עמקות, יוכלו גם להבין את הדברים. ובכל זאת הגמרא אומרת שאין ממש סתירה, כי תלוי איזה שמחה. שמחה של מצווה, משבח אני את השמחה. שמחה שאיננה של מצווה, על זה נאמרו לשמחה מה זו עשה. זאת אומרת, יש שני סוגים של שמחות, שתי סיבות לשמחה. שמחה באלמה, שמחה בעניינים שאינם של מצווה, השמחה הזאת היא לא שמחה אמיתית. היא שמחה חולפת. היא שמחה עוברת, היא שמחה שאחר כך כשהיא עוברת, אז מרגישים ריקנות, מרגישים תסכול. שמחה של הנאות עולם, הנאות רדודות, הנאות חולפות, היא שמחה לא שלא מתקיימת. שמחה של התרוממות נפש, שמחה של התקדמות רוחנית, שמחה של תורה, שמחה של מצווה, זאת שמחה אמיתית, זאת שמחה שלא פוסקת. אדם עלם, התקדם, עשה עוד מצווה, התחבר עוד לריבונו של עולם, זאת שמחה, זאת שמחה. על זה משבח אני את השמחה. אז איך שמחים בשמחה של מצווה? המהר"ל בגבורות השם אומר שאמונה זה שמחה. אני הזכרתי את הדברים האלה, אני רוצה לחזור, אנחנו בחודש אדר, ממשיכים בחודש אדר, מתקרבים לפורים. כשאדם מאמין, אז פותחים לו שערי גן עדן, כתוב. פיתחו שערים ויגבו גוי צדיק שומר אמונים, שאומר אמינים. מי שאומר אמן הוא מאמין. הוא אומר אמן ברצינות, כן? הוא אומר אמן. הוא מבטא אמונה. אז פותחים לו שערי גן עדן. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שאומר אמונים שאומרים אמינים. שערי גן עדן שם מקום התענוג, מקום יישוב הדעת. אדם מאמין, יש לו משענת. הוא נשען על ריבונו של עולם. הוא בטוח, אף אחד לא יכול לפגוע בו. אין שום דבר בעולם שיכול לגרום לו איזושהי צרה, כי ריבונו של עולם מנהל את הכל. והוא מאמין ונשען על ריבונו של עולם ובוטח בקדוש ברוך הוא, והבוטח בשם חסד יסובבנו. אז המאמין באמת, באמונה גדולה, באמונה שלמה, במציאות השם, פותחים לו שערי גן עדן, הוא כאילו חי באטמוספירה של גן עדן. במקום של תענוג, במקום של שלווה, של יישוב הדעת, הוא לא בא לידי מתיחות, לאבד את ה... לבוא לידי כעס, לא בא. ולהדגיש את הדבר הזה, כמה זה, האמונה זה דבר מאוד מאוד גדול, אומר המהר"ל, הנה משה רבינו. משה רבינו אמר, שימונה המורים. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, והם הכיסו אותו ישראל, הוא עיקה את הסלע במקום לדבר אל הסלע, הוא בא לידי כעס. מפני שלא הייתה לו שמחה. מפני שלא, לאן לא האמנתם בי, אומרת התורה. לא הייתה אמונה, אז לא הייתה שמחה. לא הייתה שמחה, אז הוא בא לידי כעס, איבד את שלוות הנפש שלו, וכאילו... היה כאן איזה כישלון. מכאן לומד המהר"ל, שאמונה, לאן לא האמנתם בי, אם היה מאמין, היה שמח. אם היה שמח, לא היה מאבד את הביטחון, ולא היה בא לידי כעס. זאת אומרת, אמונה זה יישוב הדעת, אמונה זה ביטחון, וזה שמחה. והמסילת ישרים אומר לנו שאהבת השם היא, הענפים שלה זה השמחה, הדבקות והקנאה. שמחה היא ענף מאהבת השם. אהבת השם ויראתו זה בעצם אמונה. אמונה מתבטאת, אמונה פירושו של דבר, הכרת השם, הכרת השם, מלא יש התייחסות, התייחסות של אהבה ויראה. אהבה ויראה זה ביטויי האמונה. וכשאדם מאמין וירא ואוהב, אז ממילא כמובן הוא שמח. הוא עובד את השם בשמחה, הוא מרגיש אהבה גדולה לריבונו של עולם. כי האמונה היא השמחה כשאדם מרגיש שלימות. וכשיש חיסרון, אז יש צער. וכשאדם נשען על השלימות האלוקית, בוטח בשלימות האלוקית, בטל לגבי השלימות האלוקית, הוא נהיה הכי שלם שאפשר. לכן אין שמחה יותר גדולה כמובן מהאמונה, מהדביקות, מאהבת השם. אם כן, זה עניינה של השמחה בימים האלה. איך אנחנו נעבוד את השם, נקיים את המצווה של חז"ל שאמרו לנו מרבים בשמחה, זה ריבוי אמונה. כמובן, ריבוי אמונה מתוך שמחת החג, שמחת הניסים, ושהאמונה מתגדלת, ומתוך כך השמחה, מתוך כך באה השמחה, וזאת שמחה, שמחה אמיתית, שמחה של מצווה. עוד דבר שיכול להביא את האדם לידי שמחה, זה האדם לא נמצא לבד, ביחד. זה עניינם של הימים האלה. אני רוצה פה להביא לפניכם את דברי הרב. הרב לפני 100 שנים כתב מאמר, לך כנוס את כל היהודים. אומר הרב, בימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו שיסורים עקיפים וממלאים את כלל ישראל וכו', נזכורנה את הימים הללו, כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר, אשר ברוח הקודש נאמרה, ורוח הקודש היא מעל כל חליפות העיתים, ומלמעלה לכל שינויי התכסיסים של הדורות. והאמרה הנצחית שלך כנוס את כל היהודים, היא מוכרחת להחיות אותנו עוד הפעם. אבל בוודאי כאן נשאל מי שיודע לשאול, וגם מי שאינו יודע לשאול. הייתכן עכשיו אתה אומר לך כנוס את כל היהודים? איך תכניס בכפיפה אחת, במסגרת אחת את כולם, את כל סיעותיהם, את כל מפלגותיהם? כיצד ישובו עצמות הבזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה? הוא מדבר עדיין בתקפה שלפני 100 שנים, אנחנו כבר במצב אחר. והוא ממשיך ואומר, וכי תאמר, איך אנחנו קמים יהודים כנגד יהודים, איך אחים נפחים זה לזה, לזאבים, לנחשים, איך זה תאמר לכנות את כל היהודים? אמנם כל האומר ששקר בדע אמן הרשע, באומרו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, איננו אלא טועה. הוא צודק. באמת מפוזר ומפורד הוא העם אחד. אבל בכל זאת עם אחד. הוא אמר את שני הדברים ביחד. איך יכול להיות ישנו עם אחד מפוזר ומפורד? אם הוא מפוזר ומפורד הוא לא אחד. והוא אחד הוא לא מפוזר. איך ייתכן שיהיו שני הפכים בנושא אחד? עם אחד הוא מפוזר. אל תתמע. ישנם פלאים בעולם. העם הזה, כל עמידתו בעולם מרופדת בפילי פלאות, אז הוא גם יכול לעשות את המופת הזה, שהוא גם אחד וגם מפוזר ומפורד. כך אומר הרב. המחלה הזאת של הפירוד, אומר הרב, היא מחלת הגלות. אבל נצח ישראל לא ישקר, הגלות היא מן כל נוראתיה מוכרח שקץ יבוא לה. ואנחנו נחזור ולהיות עם אחד. אבל עוד פעם הקושיה הגדולה, והיא עומדת על דרך הגאולה כקיר ברזל ואבן נגף. הרי סוף כל סוף הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. אף אתה אמור לסתם מקשה על הזה, כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו אל נפשו, מתוך הנפש הבלתי יודע, תמירה ומחוסה, כל כך עד שאדם עצמו אינו מכיר את מהותו, מפני שידוע שהוא שמחלות הנפשיות וצורותיהם הגופניות אינם מקננות כי אם בצד הזיבורית של האדם, בצד החיצוני, בצד הנמוך, אבל יש באדם שכבות יותר פנימיות, יותר עליונות, והן בריאות. בלשונו של הרב. אבל הצד הגנוש שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא מאומץ, מלא חיים וכוח, ומאוצר בריאותו הגנוזה יש לו סיפוק רב להשפיע על הצד הידוע הפומבי שלו. זאת אומרת, כמו שאדם הפרטי צריך לשאוף כוחות מתוך תוכו, מתוך הצד הפנימי שלו, הצד הבריא שלו, הצד העליון שלו, ומתוך כך להתגבר על כל החולשות והקשיים החיצוניים, אותו דבר גם ציבור. לא צריכים לחפש במקומות אחרים. זאת הדרכה שאנחנו שמענו גם ממורנו רבינו הרב ציודה בכמה מאמרים שלו. מאיפה ניקח את הכוחות? מתוכנו. יש לנו כוחות בפנים, להאמין בעצמנו. יש לנו בפנימיותו, בפנימיותנו אנחנו מאוחדים. נשמה אחת יש לנו. וצריך פשוט לחדור לפנים ולהוציא את הכוחות הפנימיים החוצה ולגלות אותם. כמו ביחיד, כאן, כך בציבור. זה החומה שהיא מונעת את התקדמות הגאולה. צריך להקל את זה. ואני רוצה קצת להסביר את הקשיים, זאת אומרת, להסביר... הרי המחלוקות לכאורה הם לשם שמיים. כולם רוצים שעבודת השם תהיה בצורה הנכונה והשלימה, שעובדי השם, כולם יהיו עובדי השם, ואם רואים אנשים רחוקים, וגם אנשים לא, שאומנם שומרי תורה ומצוות, אבל אלה חושבים על אלה שהם טועים בדרכם, ושהדרך שלהם מובילה אולי להתרחקות, והדרך שלהם היא גבולית ומסוכנת, וצריך להזיר מפני זה. ואיך אפשר לאחד את כל הגוונים הללו, כאשר כל אחד חושב שרק בדרך שלו אפשר להגיע באמת לעבודת השם היותר שלמה והיותר נכונה. צריך להבין את הדבר הזה, שבציבור יש גוונים. כל מה שהציבור יותר גדול, יש יותר גוונים. התרגלנו בחוץ לארץ, כל קהילה חיה את חייה, פחות או יותר קהילה הומוגנית, הדעות קרובות זו לזו, גם כן אני לא בטוח שלא היו מחלוקות בתוך קהילות, אבל בכל זאת אותה סביבה, אותה אווירה, מקום קטן, ציבור קטן, הגוונים הם לא כל כך רבים, אבל ככל מה שהציבור יותר נהיה גדול, מתרבים הגוונים, וזה טוב ככה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. מוכרח להיות שיהיו פערים של השקפות, של הבנות בין אנשים. לא התרגלנו לחיות חיי ציבור. חיים לאומיים של ציבור, של עם שלם, שיחד הוא צריך לעבוד את ריבונו של עולם, ויש הרבה גוונים, איך אפשר לחבר בין הגוונים? עץ ככל מה שהוא גודל, הענפים מתפצלים יותר רחוק. ועץ נהיה גדול מאוד, אז הענפים מצד דרום רחוקים מאוד מהענפים מצד צפון. העץ קטן, אז הוא בסדר, אז הוא כולו, אם רק גזע יש, אז בכלל אין פירוד. אבל ככל מה שהעץ גודל יותר ויותר, יש לו באמת גזע אחד. אבל הוא מתפצל, וזה היופי שלו, זה הגודל שלו. כך אומה. אומה זה ציבור מגוון, אין אפשרות שיהיה אחרת. מוכרח להיות שיהיו גוונים. גוונים פירושו של דבר דעות שונות, הבנות שונות, השגות שונות. וכמובן צריך להיות אחר כך כוח מרכזי שמרכז ומכוון את הדברים, שלא תהיה התורה כשתי תורות. אבל איך לעשות שלא תהיה תורה כשתי תורות? צריך להיות מישהו, מנהיגות כזאת, כמו משה רבינו שיודע להלוך לפני כל אחד ואחד, לפי רוחו של כל אחד ואחד, איזה הנהגה שהיא כוללת את כולם. אבל יש גוונים, ולהתקדם לקראת הגאולה צריך להכיר בעובדה שלא כולם חושבים אותו דבר. וצריכים לשוחח זה את זה. ולחפש את ה... את ה... במה משותף ובמה מפריד. ואז מוצאים שהמשותף הוא מאוד גדול. והמפריד הוא בקצוות. והנה חינם, כל אחד יכול לשמור על... על הייחודיות שלו, וזה עושה את העם עשיר ב... בהופעות אלוקיות, כל אחד ואחד בהופעה כמו שהוא. ויש הדרכה מרכזית, אחר כך כמובן, עם ישראל, כן, אחרי שיהיה קיבוץ גלויות, אז יהיה השיר השופטים כבר ראשונה. קודם, אנחנו אומרים, מקבץ נדחה עמו ישראל, קודם התקבצו כולם. כל אחד ממושך לצד אחר, ואחר כך השיר השופטים כבר ראשונה, ויצאנו כבר תחילה, ואז סנדרין בעזרת השם, והיא נותנת את הכיוון שם, גם בסנדרין יהיו ויכוחים. יהיו 70, סנדרין גדולה, יהיו דעות שונות, ובסוף יגיעו לידי מסקנה, ויהיה מהלך אחד. בדברים המרכזיים כמובן, מותר שבדברים שונים יהיו, שזה לא לעיכובה, שפלוני יתפלל בנוסח כזה, ואלמוני בנוסח כזה, ומיני מיני, יתקלס אליי, מה הבעיה? אז מה שאני רוצה לומר, שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו לדעת שבציבור יש גוונים. וצריך לדעת את הדבר הזה. בכל בית דין יש ויכוחים, ויכול להיות לפעמים ויכוחים מאוד מאוד חריפים, אם דנים בדיני נפשות. אחד חושב שהאיש הזה פטור. השני חושב שהוא חייב. זה שחושב שפטור, אומר השני, הוא הולך להרוג בן אדם. הוא פוסק עליו שהוא חייב. איך יכולים לשבת ביחד? אחד מחליט לעשות מעשה של להרוג, לרוצח. השני אומר, לא, אסור לעשות את זה. השני, ולהידר גיסא, הוא אומר, אתה מרחם על החזרים, זה לא נכון לעשות. אתה תביא לרציחות נוספות. ויכוחים. יכול להיות ויכוחים עניינים, מקורות, איך לברר את הדברים האלה, אחד חושב בחוב, אחד חושב בחוב, בסוף צריכים להגיע לידי מסקנה. והמיעוט לא יכול להגיד, אם ככה אני פורש, אם ככה אני לא יושב בבית דין כזה, אלא הוא מקבל אחריות לפי הרוב, והוא גם כן נושא באחריות. זה הסדר של בית הדין. עם החלטות מאוד קשות, לפעמים יכול להיות שחיובים ממונות גדולים מאוד, אחד חושב שפטור, והשני והרוב חושב שחייבים, ובאים לידי החלטה, וזה יכול להיות דבר שמאוד מאוד מכריע לגבי הרבה אנשים, אבל המיעוט לא יכול להגיד, אם ככה, אם אתם לא אומרים כדעתי, אני הולך, אני פורש. אין דבר כזה, צריך אחראי. כולנו שותפים, ויש אחראות על פי הרוב בבית דין, וצריך ככה ללכת. צריך להתרגל להצגלות הזאת, לא כל אחד עומד במקומו ולא מסוגל לעבוד כצוות, לעבוד כציבור, לעבוד כיחד. חייבים להתרגל לזה. אני אומר לכם, לצעירים זה מאוד מאוד קשה לחשוב, לקבל את הדברים האלה. גם אני הייתי צעיר פעם, וגם לי היה מאוד מאוד קשה. אבל, ולפעמים לא הבנתי את ההנהגה אפילו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, שהוא ככה, כל כך מתייחס בחיוב לכל מיני אנשים רחוקים. לא הבנתי. אבל חשבתי, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא צדק, קבל אותו. אבל, ככל מי שמתבגרים, מסתכלים בצורה יותר כוללת, יותר מקיפה, ונראה, יותר מבינים, כמו שכתוב, שאדם לא עומד על דעת רבו, אלא אחרי 40 שנה. זאת אומרת, 40 שנה מאז שהוא למד יכול להיות, לא מאז שהוא נולד. אז זה היה לא מזמן אצלי. אז בכל אופן, אבל כדאי שתדעו את הדבר הזה, ההסתכלות הזאת היא לא הסתכלות שאומרת, בוא לא נהיה בעמדות חזקות, בוא נתפשר, בוא ככה נוותר על הדברים, בוא לא נשמור על העקרונות כדי לעבוד בצוות. זה לא ככה. אפשר לעמוד על כל העקרונות. אפשר לחשוב, אנחנו יכולים, כל אחד ואחד יכול לחשוב שהדרך שהוא, כמו שהוא מבין, הוא צודק, היא צודקת, הוא יכול להילחם עליה. אבל יחד עם זה, צריך לדעת שיש משותף. צריך לדעת לעשות את ההפרדה בין המפריד, בין השונה ובין המשותף. ויש המון המון משותף. כל הציבור הדתי שרוצה לשמור תורה ומצוות, כל הרבנים, שרבנים, שכמובן בעיקרון שומרים על כל השולחן ערוך וכל יסודות התורה, ויש ביניהם גוונים, וכולם כוונתם לשם שמיים. ויש הבדלים. ההבדלים הם יכולים להיות מסיבות של אופי, ההבדלים יכולים להיות מסיבות של מקום מגורים. זה פוגש ציבור כזה שהוא גורם לו להסתכל איך את לציבור הזה אני משפיע, זה פוגש ציבור אחר, זה נמצא בהתנחלות, ביישוב תורני. אז כל המבט על ההסתכלות על קיומה של תורה ועל כמה צריכים להקפיד וכדומה, שונה מאשר מי שרב באיזה יישוב בשפלה, באיזה שכונה, ששם מה שאנחנו אומרים כאן בישיבה, צריכים להגיד את זה קצת בסגנון אחר שם. אז יכול, והוא כוונתו כמובן לשם שמיים. אז מה עושים? הדבר החשוב שצריך לעשות זה לשוחח זה עם זה. לראות את המפריד, לראות את המשותף, לעבוד במשותף במה שאפשר לעבוד, ומה שלא, אז כל אחד יעבוד לעצמו. אבל לא בגלל הסיבות המסוימות שאני לא יכול להסכים עם השני, אז בדברים שמוסכמים עלינו לא, גם כן לא נעבוד ביחד. למה? לך כנוס את כל היהודים. לפני שנתיים, שלוש, מתי זה היה, עשינו כנס, ניסינו לעשות, הייתה יוזמה שלנו, של הישיבה כאן, ושל האברכיה שמאוד עזרו לזה, והתקיים כנס של רוב רבני הציונות הדתית, ערב יום ירושלים. אמרנו, יום ירושלים כולם חוגגים, כן? אז אפשר ביחד להודות לריבונו של עולם ביום ירושלים? זה דבר משותף, זה מוסכם על כל הגוונים. אז היו רבנים שהם בקצוות, כן? יש קצוות לשני הצדדים, שאמרו, אם הם באים, אנחנו לא באים. וגם אחרים אמרו, אם הם באים, אנחנו לא באים. ניסינו להגיד לאלה, אתם חושבים שרק אתם חושבים שהם לא ראויים, הם חושבים שאתם לא ראויים. זה לא, זה הדדי, זה לא חד צדדי. אל תחשבו ש... כן. אתם אומרים, הרבנים, כאילו הלייטים, הם... אתה לא רוצה לשבת איתם, כן? רבני פתח תקווה, כן? הם אומרים, איך אנחנו יושב עם הקיצוני הזה? שהוא צר אופק וכל הזמן עם הקיצוניות שלו מרחיק אנשים. אומר, אז אותו הרב הקיצוני, אני לא אגיד לכם עכשיו את השם. אותו הרב הקיצוני, אמרתי לו, תראה, הוא גם מתלבט עם לשבת עם אתך. הוא אומר, באמת? הוא חשב שרק הוא מתלבט עם לשבת עם פתח תקווה. גם פתח תקווה מתלבטים. הם אומרים, זאת לא גישה בריאה, זאת לא, הם קיצוניים. אז לא אלא בידינו להביא את כולם ממש. אבל רובה דרובה, רוב גדול היה של הרבנים. וזה מה שצריך להיות. אנחנו צריכים להסתכל ברחבות. ולא לוותר על עמדותינו. אנחנו נשארים באותם העמדות, אנחנו מתנגדים לגירוש ביישובים, אנחנו נקרא לחיילים לסרב פקודה, אנחנו בעמדות שלנו, לא שינינו את העמדות, אנחנו תקיפים. אנחנו שואפים לשלימות התורה, באמת לשלימות התורה ושלימות העם ושלימות הארץ באופן היותר איתן שלמדנו בבית מדרשנו. אבל גם למדנו בבית מדרשנו שצריכים לדעת איך לעבוד בצוותא. זה עניינו של פורים. פורים עניינו לאחד. לך כנוס את כל היהודים. שמחה היא מאחדת. כשאדם נמצא בשמחה, אז כל הדברים הקטנויות הם פתאום חולפות. כל המתחים שיש בין אנשים, כאן ביישוב זה אפשר היה לראות את זה מפעם, היו מתחים בשמחה, בפורים, מתחבקים זה מזה, מתרוממים מעל הקטנות, ושוכחים את כל את כל הפירודים שהם בעצם באמת קטנוניים, כל ההסתכלות הקטנונית. זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים בימים האלה לאמץ לעצמנו, את המבט הזה, המבט המאחד. לסלק את קליפת המלך שהיא קליפת המחלוקת. שהגרא אומר שהמחלוקת זה הדבר היותר גרוע, יש חמישה מיני ערב רב. ובעלי המחלוקת זה הגרועים מכולם, והם, אני לא זוכר אם אומר קליפת המלך, וזה משהו שייך לעמלקיות. זה אופי של המלך, מי שבעלי מחלוקת. כי האמונה אומרת לנו שריבונו של עולם אחד, ועם ישראל אחד, ומי שעושה את הפירוד הוא מפריד את המבט של האחדות האלוקית. ספר חרדים הוא אומר שענף מייחוד השם זה אחדות בישראל. והפגיעה והפירוד בישראל הוא פוגע באחדות. אם היינו זוכים, אז כל המפלגות הדתיות לפחות היו עובדות ביחד. והיה זה קידוש השם עצום. והייתה השפעה גדולה והכוח היה כפול ומכופל. צריך לשאוף לזה, ליחד הזה. ליחד של כל עם ישראל מול כל הגויים שרוצים לפגוע בנו. ליחד של כל הציבור המסורתי והלאומי והדתי והחרדי. אם היה אפשר לאחד את כולם, כל אלה ששואפים לעם ישראל שישמור על הזהות שלו. יש בזה אנשים ש... פחות, יותר, אבל יש משותף רחב מאוד מאוד מאוד. ואחר כך לאחד את כל עם ישראל. בעזרת השם, שנזכה לזה. שיהיה לנו שבוע טוב, פורים שמח, ושנזכה לאחדות.